אז היום אנחנו נדבר על תורת ההתפתחות של דרווין, ואתם תראו איך זה קשור לכל מהלך השיעור שאנחנו לומדים כאן, לסדרה של השיעורים שלנו. ולפני כן אני רוצה להגיד קודם כל הרעיון עצמו, שכל הסתירות שיש בדרך כלל בין תורה למדע, זה סתירות לא אמיתיות. ותשימו לב שבדרך כלל אנשים שהם מדברים על הסתירה בין תורה ומדע, זה אנשים שהם לא מומחים. הם לא מומחים בדרך כלל במדע, אלא זה יכול להיות שם. מורה לפיזיקה, מורה לביולוגיה, או מדריך במוזיאון וכו', כן? או עיתונאי, אבל לא מדען אמיתי ממש. שיגיד לכם שיש סתירות בין תורה ומדע, ובדרך כלל זה גם לא תלמיד חכם גדול שאומר על ה... בדרך כלל זה מישהו שהוא לא מבין כל כך, או בתורה או במדע. לרוב, בשניהם ביחד הוא לא מבין. ודוגמה לטעויות המפורסמות הללו, שיש סתירה בין תורה ומדע, זה דוגמה קלאסית, זה תורתו של דרווין, תיאוריה של דרווין. מה דרווין אמר? הוא אומר שחיים בכדור הארץ באו מעולם החומר דומם. והם היו בצורה מאוד, מאוד פרימיטיבית, זאת אומרת מאוד התחלתית, פשטנית, כזה מבקטריות, והתפתח לאינפוזוריות, או אמבות, וזה התפתח עוד, הלאה והלאה והלאה, לרפטיליות, ליונקים, מיונקים, כן, אדם, בסופו של דבר אדם. וישנם הרבה מדענים רציניים, חשובים, חתני פרס נובל, שהם לא מקבלים תיאוריה של דרווין. וישנם מדענים גדולים ורציניים, חתני פרס נובל, שהם מקבלים כעיקרון תורתו של דרווין. ולכן אנחנו מבינים שאין לנו כאן דעה, כי אנחנו לא מדענים. אנחנו לא יכולים להגיד, כן, דרווין צודק, או דרווין לא צודק. כי זה נושא למומחים, ואני לא מומחה. לכן אין לי דעה בנושא הזה. ואותו דבר גם ביהדות. יש אנשים שהם לא מסכימים עם הרעיון, עם התיאוריה של דרווין. וישנם תלמידי חכמים, רבנים גדולים, שהם מסכימים בעיקרון עם תיאוריה של דרווין. לכן אי אפשר להגיד שמדע נגד תורה. כי מדע לא אמר כאן שום דעה. זה, יש מדענים שאמרו ככה, ויש מדענים שאומרים הפוך. לכן זה, אף מדען הוא לא מייצג מדע. יש דעה במדע שמקבלת תיאוריה הזאת. והיא לא הוכחה אף פעם. לכן זה לא מדע. זה מדען אמר. ואותו דבר גם ביהדות, זה לא תורה אמרה, או יהדות אומרת משהו. זה רב הזה אומר ככה, ורב אחר אומר אחרת. לכן אי אפשר להגיד שתורה לא מסכימה עם זה. כי מי היא התורה? ואכן, כמו שאמרתי לכם קודם, ישנם תלמידי חכמים גדולים שהם... לא מסכימים עם תורתו של דרווין, ויש תלמידי חכמים גדולים שהם מסכימים עם תורתו של דרווין. למשל, אחד מהם זה רב קוק. רב קוק אומר שלא רק שזה מתאים לרעיון של דרווין, לא רק שהוא מתאים ליהדות, אלא מכל הדעות ומכל האמירות שאי פעם מין האנושי אמר איזשהו רעיון בפילוסופיה, הכי מתאים ליהדות, זה דווקא תורת ההתפתחות שדרווין דיבר עליה. תסתכלו אצלכם, זה במקור 3. אומר הרב קוק באורות הקודש, ככה, תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של קבלה יותר מכל תורות הפילוסופיות האחרות. היא מתאמת, היא מתאימה, יותר מכל דבר אחר. ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. זאת אומרת, תקווה שאתה יודע שאתה הולך ומתעלה, אתה הולך ומתקדם, מזדקך, מגיע למדרגות יותר גבוהות. מה יכול, זה בדיוק מה שיהדות אומרת. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? עכשיו זה קצת קשה, זה שפה קצת קשה, אבל וכשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוקי מואר בבהירות מוחלטת, שדווקא אין סוף שבפועל מחולל ולהוציא אל הפועל את אין סוף שבכוח. ואת זה קצת קשה להבין את המשפט הזה, בעזרת השם אנחנו נחזור עליו בסוף השיעור והוא יהיה יותר ברור. אבל לפני שאנחנו נעסוק במשפט הזה, קודם כל אנחנו מבינים, כן, בהחלט, הוא מקבל תיאוריה של, של, של דרווין, תורת ההתפתחות. אפשר היה לומר שרב קוק אמר את הדברים הללו כדי להתאים את היהדות אמירות האחרונות של מדע דיבר בתקופתו. כדי להראות שאנחנו לא כל כך פרימיטיביים, אנחנו לא כל כך זה, הנה אנחנו חיים על פי מדע מודרני, אז הנה גם אנחנו מסכימים עם התיאוריה של דרווין, ולכן רב קוק כאילו ניסה להתאים את עצמו למה שנקרא up to date, כן? זאת אומרת, להיות מעודכנים, להיות מוכנים לאמירות העכשוויות. וזה לא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? כי 1,000 שנה לפני שדרווין דיבר על מה שהוא דיבר, על התיאוריה שלו, 1,000 שנה ואפילו יותר מזה, יהדות דיברה על התיאוריה של דרווין בצורה חד משמעית, כזאת שהיא לא משתמעת על שני פנים, ושברור שאנחנו כן מסכימים ביסוד עם הגישה הזאת. למשל, אנחנו יודעים שלפי חז"ל, אדם הראשון לא נברא בפת אחת, כדבר אחת. כשקוראים את פרשה בראשית, אז שם מתואר שקדוש ברוך הוא לקח אפר מהאדמה ועשה ממנה אדם. אז אנחנו, בהסתכלות ההוליוודית שלנו, וזה אחת הבעיות של המין האנושי, שאנחנו גם אלה שאף פעם לא ראו סרטי הוליווד, אנחנו חושבים בצורה הוליוודית, אנחנו מיד מדמיינים לעצמנו מין כזה משהו, סיפור כזה שקדוש ברוך הוא עשה בובה כזאת מחמר, ואחר כך ניפח בנשמת חיים בצורה של, לא יודע, פו אמר, או שכמו מיקלאנג'לו כזה, מראה לו שם איזה, שהוא נוגע שם באצבע שלו, ואופ, אדם קם על הרגליים, אפר מהאדמה, קצת דומה לסיפור של פינוקיו כזה, לא יודע אם אתם מכירים את הסיפורים האלה. אני מקווה שלא, אבל אלה שכן, אז זה משהו כזה שהוא קם, אדם קם על רגליו והתחיל לחלק שמות לכל בעלי חיים והגיד, יודע, איפה סבא ג'פטרו שלי. אבל חז"ל, כשהם מתארים תהליך של בריאת האדם, הם מתארים אותו לא כבבת אחת בום קם בובה על הרגליים, אלא הם מתארים שזה תהליך שנמשך זמן, שבשעה הראשונה כתוב עוצבר אפרו, בשעה השנייה נעשה גולם, בשעה השלישית נמתחו איבריו, בשעה הרביעית ניפח בו נשמת חיים, בשעה החמישית עמד על הרגליו, בשעה השישית קרא שמות, כל התהליכים, ויש הלאה, 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 כן? זה מתואר. חיים של בן אדם, שלב אחרי שלב, שעה אחרי שעה. שעה, זה כבר, אנחנו, זה כבר נושא בפני עצמו. מה זה שעה? זה 1,000,000 שנה, או שזה שנה אסטרונומית? זה שאלה אחרת. אבל זה שזה שלב אחר, חז"ל תורכים לציין, שזה שלב אחרי שלב. אצלכם, דרך אגב, זה מופיע במקור מספר אחת, גמרא בסנהדרין בלמד ח', אנחנו עכשיו לא נקרא את זה, כי אני כבר אמרתי לכם את זה בעל פה, אבל העיקרון הוא, זה העיקרון. שבריאת האדם עבר שלבים. לא עפר מאדמה, בום, קם. אלא תהליך יצירת האדם. וזה מה שאמר דרווין. זה בדיוק הרעיון שלו. אדם עבר תהליכים. הוא התפתח לאט לאט. על ידי כל מיני מתחים, על ידי מלחמת החיים, ומי ששורד זה מישהו שיותר מתאים לסביבה וכולי. זאת אומרת, יש מלחמה בין הזנים, בין המינים, והופיע בסופו של דבר הזן הכי משובח, הכי מתאים למציאות. דבר דומה בעצם מה שכתוב פה בחז"ל. זאת אומרת, שהיה שלב מסוים בהופעת האדם שהוא נקרא גולם, ואנחנו מדמיינים לעצמנו גולם כבובה. כמשהו כמו מה שעשוי כזה מאפר, מאדמה, שוכב על הרצפה, מת. אבל יכול להיות שהשלב הזה גולם, הוא היה שלב של חי. חי לכל דבר. הולך, אוכל, מרגיש, מתאפס על העצים, אוכל בננות. גולם זה שלב מעבר. והנה חינמי עבר, אדם עבר את השלב הזה. הוא היה גולם חי. לפי כמעט כל המפרשים, אדם היה עבר שלב של בעל חיים. לפני שהוא נהיה אדם, לפני שקדוש ברוך הוא ניפח בו נשמת חיים, לפני שהוא הופיע בצלם אלוקים, הוא עבר שלב של בעל חיים. למשל ספורנו, אומר את זה אצלכם במקור 2 בצורה חד משמעית. ויפח באפיו נשמת חיים, נפש החיונית, מוכנת לקבל צלם אלוקי. כי אמרו ונשמעת שדי תבינם. מכל מקום, והיא אדם לנפש חיה, היה עם כל זה, חיה בלבד. בלתי מדברת. עד שנברא בצלם ודמות. אותו דבר גם אומר ספורנו במקום אחר. אדם היה כמו כל בעלי חיים. שלב מסוים במעבר שלו, מאפר עד האדם, הוא היה כמו כל בעלי חיים. ספורנו אחרי זה, תראו עוד פעם, אומר, יצירת גופו כלולה ביצירת כל נפש חיה. זאת אומרת, כמו שקדוש ברוך הוא יצר את נפש חיה לפני שנוצר אדם, אדם היה כלול בזה. כמו שאומר גם, אני לא הבאתי לכם את זה פה, אבל יש את זה מדרש ידוע, שבראשית רבה, הרבי אליעזר אומר, ויצר השם את נפש חיה מן האדמה, נפש וחיה. אז הוא אומר, נשמתו של אדם ראשון הייתה כלולה, ביום חמישי של הבריאה של יצירת נפש חיה. גם רמב"ן אומר אצלכם, במקור 2א, ואם יאמר הכתוב, אם הוא הכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, יצירה תנועה שהיה אדם נוצר, כלומר, בעל תנועה, כי היצירה היא החיות וההרגש. כתוב על אדם שהוא נוצר, וכתוב על אדם שהוא נברא. אז כשמדובר על היצירת האדם, אז הרמב"ן אומר, זה מדובר על החיות. והרגש, אדם מרגיש כאב, מרגיש קור, מרגיש רעב, זה מה שהיה לו. כשהוא היה בשלב של גולם, הוא היה בעל תנועה וחיות והרגש בלבד, שבהם הוא אדם לא גבול אפר, אבל הוא עדיין לא אדם. ואחרי שיוצרו בהרגשה, ניפח באפיו נשמת חיים מפי עליון. אחרי שהוא כבר היה חיה, אז ניפח בו נשמת חיים מפי עליון, זאת אומרת, אז הופיע בו תבונה, אז הופיע בו צלם אלוקים, מה שאנחנו קוראים לזה. אומר על זה רמב"ן, כדי להוסיף הנפש הזאת על, על היצירה הנזכרת. זאת אומרת, הייתה פה יצירה נזכרת, בעל תנועה, הרגש, חיות, ועל גבי זה התווספה בו נשמת הרוח ממלילה, מה שאונקילוס קורא לזה. והיא אדם כולו לנפש חיה, כי בנשמה הזאת יסכיל וידבר, ובה יעשה כל מעשה. וכל הנפשות וכוחות לא תהיינה. או יאמר שחזר כולו נפש חיה, ונהפך לאיש אחר. זאת אומרת, זה מה שקרה לו, מעבר, הוא נהיה איש אחר. כי כל יצירותיו יהיו עתה לנפש הזאת, הוא נהיה עכשיו כביכול, בנם אחר. מזה שרמב"ן משתמש מונח להוסיף, זה מוכיח שקודם היה כבר משהו. אחרת מן מה להוסיף. וגם רש"י אומר אותו דבר. בשתיים ב' ויהיה אדם לנפש חיה, אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה. אך זו של אדם חיה שבכולן, שנתווסף בו דעה ודיבור. זאת אומרת, דעה ודיבור זה תוספת למשהו שכבר קיים. זה לא אפס, זה לא כלום, זה לא אדמה, זה לא קרקע. זה משהו שכמו כולם, רק זה התווסף. וגם הרד"ק אומר ככה, ויש עוד הרבה מפרשים, בעצם הייתי אומר ככה, שכל המפרשים שמתייחסים לנושא הזה, הם מדברים על זה בצורה חד משמעית, שאדם היה קודם חיה. אין מפרש כמה שזכו לי, אני לא מכיר כולם, לא הכרתי, לא למדתי את כולם, אבל כמה שאני הספקתי לראות, לא מצאתי אחת שהוא אומר שזה לא היה ככה. יש כאלה שלא מתייחסים, אבל מי שמתייחס, כולם מבינים שאדם עבר את השלב, הגולם היה חי. אני רואה שיש אנשים שרוצים לשאול שאלה, אבל אני לא יודע איפה המיקרופון. כן, אז הנה יש שם מישהו, אפשר להעביר עליו מיקרופון. בין...
כמה זמן לוקח מהיצירה כחיה, עד שהוא מקבל את הנפש, את
התוספת,
אבל
איזה
תהליך,
תהליך של כמה זמן? זמן זה לא דבר אובייקטיבי. אחת התגליות הגדולות שבעצם תורתו של איינשטיין הייתה, שהביאה לעולם, שתורת היחסות זה שזמן ומקום זה דבר יחסי. ולכן אנחנו לא יכולים לדבר על התקופה פרה-היסטורית במונחים של זמן שלנו, עכשיו. יכול להיות, כמו שאנחנו אומרים, יום אחד בעיניך כאלף שנה, כי יעבור. כן, אלף שנה בעיניך יהיה כיום, אתמול, כי יעבור. זאת אומרת, זה לא פרופורציונלי, יום והשנים שלנו. רב קוק אומר בשמונה קבצים, שיכול להיות שכל יום כלל בתוכו מיליוני שנה. כך אומר זה, מיליוני שנה. אז לכן אנחנו לא יודעים מה זה השנה, ומה זה השעה, ומה זה יום. אנחנו רק רואים שזה עבר תהליכים גדולים. והזמן פה הוא דבר לא רלוונטי. אנחנו מדברים עכשיו על עצם העיקרון. בסדר? כן, בבקשה, כבודו, שם אולי כשיעבירו מיקרופון.
אמר ברישא שיש דעות
שונות.
כן. אז
כן, נכון, שאלה טובה מאוד, כן, שאלה טובה, בעזרת השם. אז קודם כל נתחיל משאלה הראשונה. מה זה ומתי זה ואיפה דת תורה. דת תורה פירושו של דבר שהיא נאמרת על ידי תלמיד חכם מקובל בעם ישראל. זה דת תורה. דעות יכולות להיות מנוגדות זו לזו, אבל אם הן יוצאות מפי תלמיד חכם מקובל בעם ישראל, אז זהו דת, זאת דת תורה. ודת תורה היא יכולה להיות דיאלקטית. זאת אומרת, כוללת בתוכה את דבר והיפוכו. זה בקשר לשאלה הראשונה. לגבי שאלה השנייה, אם ככה, אז כבודו שואל בצדק, אז מה ההבדל בינינו ובין דרווין? ההבדל הוא, לעניות דעתי, הוא רק אחד ויחידי. דרווין אומר שזה לא דרווין, זה בעצם מדע, זה בעצם החילונות, זה בעצם מה שאחד התלמידים של דרווין עשה מזה אחר כך נשק לנגח את הדתיים, והוא הפך את זה לאידיאולוגיה, לא מה שדרווין עצמו אמר. אבל מה שאנחנו היום קוראים לזה, תורת ההתפתחות ודרוויניזם, ההבדל בינינו זה דבר רק אחד ויחידי. הם אומרים שכל התהליכים הללו קרו מעצמם. מעצמו, ככה, הכל, פתאום חומר דומם, נהיה, פתאום הפך להיות חי. מעצמו. ואנחנו חושבים ומאמינים ויודעים שזה מאת השם יתברך. זאת אומרת שבלי התערבות על חומרית, אי אפשר היה שתהליכים הללו יקראו. ובשאר הנקודות אנחנו תמימי דעים, אין שום הבדל. בדיוק מה שהם אומרים, גם אנחנו. והחיכוך הזה נוצר, כמו שכבודו טוען בצדק, שידוע לנו היום בעולם, כאילו, שכן, אנשים, יהדות נגד דרוויניזם, ואני לא בא מיעקב, אולי סבא שלך יעקב, הסבא שלי היה תלמיד חכם, כל מיני שם אמירות כאלה בין מנחה למעריב. אז האמירות הללו, הם, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, הן לא מבוססות על מקורות. תשימו לב. והן לא יוצאות מפי תלמידי חכמים גדולים. להפך. דווקא בזמנו של דרווין היו תלמידי חכמים גדולים. היו ממש גדולי עולם. כמעט אף אחד לא התבטא נגד. תשימו לב. אנחנו הרי מבססים את הדעות שלנו לא על פי מה ש... אנשים חושבים. כי אנשים יכולים לחשוב כל מיני דברים, כי הם יכולים להיות מושפעים על ידי הנוצרות והאסלאם. ואנחנו מושפעים. וכיוון שנוצרות מאוד נגד דרווין, אז אנחנו דתיים והם דתיים, אז גם אנחנו אומרים דברים שהם דומים. או שיש כל מיני דעות שאנחנו, אין, לא היו דינוזאורים. לא היו דינוזאורים. וזה כאילו דת תורה. אבל לא כל אחד שיש לו זקן ארוך ויש לו כובע, אז הוא מייצג דת תורה. אני לא מכיר שום מקור ברציני, בתורת ישראל, ששם נאמר שלא היו דינוזאורים. או שדרווין טועה. מה את אומרת? תנינים הגדולים, נכון. זה אפילו יש אולי, אולי אפשר, יש סייעת לדעה הפוכה. אבל לא שזה דת תורה. אז למה אנשים מדברים? כי אנחנו רואים הרבה טלוויזיה, לצערי הרב. לכן מדברים שטויות. אבל אם אנחנו מחפשים מקורות, אנחנו רואים שזה הולך מאוד מאוד מדויק. אם אנחנו... אני יותר סומך על ספורנו מאשר על מישהו שאומר משהו שם בסמינריון. כן, בבקשה.
אמרת בשיעורים קודמים שאדם זה משהו אידיאלי.
זה מתואר משהו ממשי. כן, נכון. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על האדם במהות שלו היא מהות אינסופית, והיא מתגלית בעולם שלנו מאינפוזוריה ומבקטריות, מחומר דומם, מאפר מאדמה, הולך ומתגלה ומופיע במציאות שלנו יותר ויותר ויותר בצורה ממשית, אמיתית. זה משהו שזה כאילו בא, מה שאנחנו היום פוגשים את האדם הזה. זה בדיוק הרעיון, שאין סוף, מה שדיברנו, אמרתי שאנחנו עוד נסביר, אולי בשיעור הבא כבר, נסביר את הרעיון, מה זה אין סוף שבכוח מחוללו להוציא, סליחה, אין סוף שבפועל מחוללו להוציא, אין סוף שבכוח לפועל, זה המשפט מרב קוק, מה שקראנו קודם, שלא שמעתי שאנחנו נסביר אותו. זה הרעיון, מה ששאלת. זה הולך ומופיע ממדרגה הכי נמוכה שיש במציאות, שזה עולם החומר, דומם, ומתעלה לאט, 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 עד שהוא מגיע למדרגה הגבוהה הזאת של האדם היום. ואני חושב שמפה מסקנה שאנחנו לומדים אותה היום, וזו המסקנה שלנו היום בשיעור הזה, זה שמדרגות שקיימות בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, מדרגות הללו, חמשת המדרגות, הן לא מדרגות קבועות, הן לא מדרגות סטטיות, אלא מה שדרווין הביא לעולם, ומה שיהדות אמרה את זה כל הזמן, זה שמדרגות הללו הן נעות, כן? מדרגות זזות. העולם הנמוך מתעלה ומגיע למדרגות יותר גבוהות, ועוד יותר ועוד יותר. כל המציאות מתעלה. זה מה שהרב קוק קרא במקור שלוש, יסוד האופטימי, שהכל מתפתח, הכל עולה, הכל מגיע למדרגות יותר ויותר עליונות. זה הגודל והעוצמה של רעיון של דרווין. כי עד אז כולם חשבו שהעולם הוא סטטי, הוא קבוע. זאת אומרת, הוא מת. אתה לא תוכל אף פעם להיות משהו מעבר למה שאתה. נקבע, ככה זה. אבל אנחנו רואים שההוויה כולה מתעלה עד אין סוף. וזה מה שיהדות הייתה אומרת כל הזמן. זה הרעיון שהעולם הוא נברא. כשאנחנו אמרנו שהעולם נברא, כולם צחקו עלינו. העולם קיים תמיד. ככה היה כל שנות, כל השנים של המדע, תמיד ידעו שהעולם תמיד קיים. רק יהודים אומרים, עולם נברא. בסדר, בראשית ברא אלוקים, אבל אנחנו יודעים, עולם קיים תמיד, עולם קדמון. זה אחד הפסטולטים הראשונים של המטריאליזם. החומר נצחי בזמן ובמקום. תמיד היה, עולם תמיד קיים. ורק לפני 80 שנה, 70-80 שנה, לא כל כך מזמן, פתאום הם הגיעו למסקנה שהיה מפץ הגדול, ופתאום זה מתאים בדיוק למה שיהדות אומרת, ויאמר השם יהי אור, דבר ראשון שנהיה זה אור, כל זה, זה מדע אומר היום. אבל זה היה סך הכל לפני 70-80 שנה. ואותו דבר גם היה עם תורתו של דרווין. אנחנו תמיד אמרנו, אתם יודעים, ספורנו, זה לא איזשהו ספר כזה, שם נמצא באיזו ספרייה, פתאום אנחנו דלינו, הוצאנו שם איזה מפרשים דחוקים שאף אחד לא מכיר אותם, לא יודע, שם מתוך איזה פוליאנטים עם האבק, הוצאנו שם משהו שמתאים לדרווין. זה נמצא בכל בית כנסת, מה שאני קורא לכם. אתם יודעים, בכל ספרייה, בכל ישיבה, בכל ספר של מקורות הגדולות, שם חייב להיות ספורנו, רד"ק, רש"י, רמב"ן, כל מה שעכשיו הבאתי לכם. זה לא סודות, זה לא איזה שהם דברים שאף אחד לא יודע. זה הנחלה של כלל במשך אלפי שנה. מרש"י עד היום זה יותר מאלף, זאת אומרת, זה אלף שנה. גמרא בסנהדרין זה יותר מאלף שנה. זה נחלת הכלל, כל הזמן דיברנו על זה. אבל כולם לא היו מאמינים בזה. חשבו שטוב, בטח, אדם בא מחיה, מדומה, זה גגדות, זה מיתוסים כאלה של יהודים. פתאום מגיע דרווין, ומוכיח את זה לכולם באופן מדעי, ולא מוכיח, כאילו אומר את זה, רעיון מדעי, וכל העולם חושב שזה בא לנגח את הדת, ולכן הם קופצים על הפיתיון הזה ובולים אותו. הרעיון הזה מתפרסם לכל העולם, כולם מתחילים לתפוס את הרעיון של דרווין, ופתאום מתגלה שזה מה שיהדות אומרת כל הזמן. וזה הפיליות של השגחה אלוקית בעולם. ככה הקדוש ברוך הוא מקדם את המציאות. אבל מה שמסקנות של זה יותר גדולות, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה.